עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף, אני קובי דהן ואיתי ביחד באולפן אופיר, אלן אופיר, מעניינים?
בסדר קובי, שלום, מה שלומך?
אני בסדר גמור, וואו איזה פרק הולך להיות לנו. מראש אולי צריך להגיד לכל המאזינים ומאזינות שגילוי נאות, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו הולכים לדבר על פסיכולוגיה של משקיעים.
ויש עוד גילוי נאות.
כן.
הפרק הזה הוא לא המלצה או ייעוץ להשקעות כמובן, נכון. אלא נושאים כלליים מלבד.
לגמרי. אז יאללה, סיימנו עם ההיבטים המשפטיים ואנחנו נכנסים, ודיברתי איתך ככה, התכתבנו אתמול בערב על הנושא הזה, על מה אנחנו מדברים, פסיכולוגיה של המשקיעים, כי היה לי חשוב, כי אני נתקל בהמון דברים שאנשים עושים, ואני אומר להם, זה אחלה, זה חשוב שחסכתם, אבל למה קנית את הדירה הזאת בארצות הברית להשקעה? הוא אומר לי, מה, מלא חברים שלי קנו.
גם הייתה אחלה מודעה בפייסבוק על תשואה.
נכון. ואני אומר לו, אבל ההשקעה הזאת היא נכונה לך? הוא אומר, זה תשואה מדהימה. ואז שאתה מתחיל לשאול אותו כמה שאלות, פתאום הוא אומר לך, כאילו הוא מבין שהוא לא באמת בדק, שהוא לא עשה התאמה, האם זה נכון לו, לא נכון לו, איזה דברים, האם זה שהוא קנה בארצות הברית, אם יש בעיה, איך הוא יודע להתמודד איתה, מה ההבדלים בשערי מטבעות, הוא קנה דירה בארצות הברית וקנה בדולרים, ויכול להיות שהיא עשתה תשואה נהדרת, והוא מחזיר את הכסף לישראל, ופתאום הכל נשחק לו בגלל שהדולר נחלש.
אני חושב שזה בגלל שאנחנו, כמו בהרבה נושאים אחרים, לא חונכנו איך להשקיע. זאת אומרת, מי לומד איך להשקיע, ומה השלבים או מה התהליך. איך אנשים משקיעים היום? הם מזהים שיש להם איזשהו קצת כסף פנוי, או פוטנציאל מינוף, זאת אומרת, לקחת הלוואה מאיפשהו בשביל להשקיע. מזהים איזשהו בעל מקצוע או מודעה בפייסבוק, הולכים וקונים את ההלוואה. אבל מה חסר? אתה שואל את הבן אדם, רגע, מה ההשקעה הזו באה לשרת בחיים שלך? כאילו, מתי אתה תפגוש את הכסף? למה אתה צריך את הכסף? כמה כסף אתה צריך בכלל? כאילו, ואז הבן אדם אומר, לא יודע, רק רציתי להגדיל את הכסף, כי להגדיל את ההון זה סבבה, ולעשות תשואה זה סבבה. כל התהליך הוא לא נכון, כי בכלל התהליך הזה אמור לצאת מהתכנון של מתי הפעם הבאה שאני צריך לפגוש כסף, עבור מה? ואז לשם אני מתחיל לכוון, טווחים של השקעה, תשואות מטרה, מוצרי השקעה שהם רלוונטיים עבור אותם טווחים, וככה להתחיל. אז אנשים שמדלגים על השלב הזה, הם הולכים על הנוצץ, אתה יודע, בפייסבוק.
ברור.
עכשיו, לפני שלוש שנים, ארבע שנים, היה את הטרנד של מולטי פמילי בארצות הברית.
נכון.
כולם, כן, עכשיו זה מצוין, זה 11% תשואה.
אני בעלים של נכסים בארצות הברית. אני עברתי להיות גלובלי.
כן. אוקיי, בסדר, אחלה, אבל אתה יודע, תשואה זה סיכון, השקעה זה סיכון. גם השקעה לפעמים זה התעסקות. למה? למה אתה עושה את זה? ונגיד, כמו שדיברנו קודם, מגיע איזה לקוח שיש לו דירה, את שואלת לו, מה הייתה אסטרטגיית היציאה שלך עם הדירה הזו? לא יודע, כאילו, לא יודע, השקעתי כסף, צריך להשקיע. אנשים מתייחסים לכסף כמו זה, תפוח אדמה לוהט. אם יש להם עכשיו בעובר ושב, צריך להשקיע אותו איפשהו. לא, שנייה, רגע, צריך להשקיע לאט, צריך בעיקר לעשות תכנון.
אז בוא נוריד איזה שנייה אחת לפרקטיקה. קודם כל, ברמה העקרונית, לא אמרנו שהשקעה בארצות הברית בדירה היא לא טובה, רק כדי שנעשה את הסדר.
לא, לא, אנחנו אבל... בעצמנו, אני בעצמי לפחות השקעתי במולטי פמילי בארצות הברית.
אז, זה... אז לכן אנחנו אומרים, אבל אני אומר, אם אני רוצה להוריד את זה לפרקטיקה, רגע לפני שאני רוצה להשקיע, אני סוף סוף הגעתי לשלב הנכון, שאני רוצה להשקיע, תשאלו את השאלה, מה המטרה? זו השאלה הבסיסית. מה המטרה? מה אתה רוצה להשיג מזה? עכשיו, ברגע שאני מגדיר מה המטרה, אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. אני רוצה לחסוך לילדים. מה המטרה? אבל רוב האנשים אומרים, אני רוצה לחסוך כדי לעזור להם. לא, מה המטרה? ויש פה את ההבדל. כי אם המטרה שלי נניח לעזור להם בעתיד כדי לקנות דירה, או שהמטרה שלי היא לעזור להם כדי ללמוד תואר ראשון, או כדי להתחתן, זה מטרות שונות, ויכול להיות שאנחנו נחסוך בצורה שונה. כי אם אני רוצה לחסוך, ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, עבור הילדים כדי לעזור להם לקנות דירה, יכול להיות שאני מגדיר, אני רוצה לעזור להם 200 אלף שקלים. יכול להיות שהיום נראה לי 200 אלף שקלים, אחלה סכום כדי להתחיל לעזור להם לרכישה של דירה להון הראשוני. יכול להיות שילד בן 5 עוד 20 או 25 שנה, 200 אלף שקלים כבר לא כל כך רלוונטיים. ולכן, אם אני רוצה להגדיר שאני רוצה לעזור לילדים ברכישה של דירה, אני צריך לראות איך אני נכנס לשוק הנדלן כמה שיותר מהר, כדי לשמור על הערך של החיסכון. ולכן השאלה
היא... זאת אומרת שאם היד הוא נדלן, אתה רוצה להצמיד אותו לנדלן מהיום הראשון שאתה מתחיל לחסוך את הכסף.
לגמרי, אם אני בעל עסק, ואני רוצה לקנות דברים בדולרים, אז אני רוצה להחזיק דולרים, כדי שאם אני קונה משהו בדולר, לא אכפת לי עכשיו אם המטבע עלה או ירד וכו'.
אגב, הרבה אנשים חטפו בארצות הברית בשנים האחרונות, כי באמת הם קנו בדולר גבוה, מכרו בדולר נמוך, ואז אמירו לשקלים. אז פה היה צריך להיות התכנון, רגע, האם אתה מתכוון להשתמש בסוף בכסף בדולרים או בשקלים? נכון. יש פה הבדל עצום, אתה חושב את עצמך לסיכון חדש, אתה בכלל לא חשבת. אני רוצה לתת דוגמה מתוך העבודה היומיומית שלנו דווקא, שזה ידגיש את הבאג בתכנון השקעות, לעומת מה כן צריך לעשות, ואז גם נעמיק יותר מה צריך לעשות. שואלים אותי תמיד, רגע, מה ההבדל בין יועץ השקעות למתכנן פיננסי? כאילו, יש לי נגיד 200,000 שקל להשקעה, אני אלך ליועץ השקעות. למה אני צריך לעבור את המתכנן פיננסי? ואז אני אומר לו, תראה, יועץ השקעות טוב ככל שיהיה, נחמד ככל שיהיה, אמין ככל שיהיה, אתה תבוא עליו ב-200,000 שקל, הוא בעצם המטרה שלו זה להפוך את הכסף ליותר כסף. זה שיהיה לך בסוף שלה 210 נגיד. בהתאם לרמות הסיכון שהגדרת לו שאתה מסוגל לישון איתם בלילה ועוד. ויועץ השקעות בדרך כלל הוא יועץ של מוצר אחד. אם הוא בשוק ההון, הוא ישים את הכסף בשוק ההון. אם הוא יועץ של השקעות של נדלן, הוא ישים בנדלן. אם הוא אלטרנטיבי, הוא ישים אלטרנטיבי. הוא לא יסתכל בהכרח מה הכי נכון לך. מתכנן פיננסי לעומת זאת, אם תבוא עליו ב-200,000 שקלים, הוא יגיד לך רגע, למה דווקא 200? בוא שנייה קודם כל נחפש בכל הנכסים שלך, איפה עוד? נחפש בתקציב. ואת ה-200 בוא נחלק לפי, אולי 50,000 מהם בכלל שייכים לקרן החירום של המשפחה. יש למשפחה קרן חירום? אולי מתוך ה-200, 50 זה בכלל, רגע, זה לבת מצווה עוד שנתיים. זה לא ל-10 שנים, כמו שאמרת. זאת אומרת, יש פה עבודה של תכנון, שהיא א', תכנון התקציב. אנחנו מחפשים כמה כסף יש לי כל חודש להשקיע. אני מחפש את כל ההון הפנוי ואת פוטנציאל המינוף. ואז אני פורס מול זה. את התכנון חיים שלי, את היעדים של המשפחה. מתי המשפחה על ציר זמן צריכה לפגוש כסף עבור אלו אירועים, ואז לשם אני מתחיל לשבץ את ההשקעות. עכשיו, יועץ השקעות בדרך כלל לא יעשה את זה, כי זה משהו שהוא הרבה מעבר לתחום, למקצוע. וזה בדיוק מה שבן אדם צריך לעשות כשהוא בא לתכנן השקעה. הוא צריך להגיד, רגע, יש לי סכום, אבל מה הם עוד הצרכים שיש לי עם הכסף הזה? אנשים טובים לייעד כסף אחד לארבעת דברים לפחות, כן? הכסף הזה הוא גם לבר מצווה, הוא גם לעזרה גדולה לילדים בהמשך, והוא גם קרן חירום, והוא גם חופשה.
נראה מה יגיע ראשון.
כן, בדיוק. ולכן אנשים צריכים להתחיל להתייחס לנושא הזה יותר ברצינות, יותר במקצוענות.
טוב, אם אני חוזר ואני אומר תמיד לאנשים, אנחנו מדברים כל הזמן בנקודת מפנה, נקודת מפנה. אחד מהנקודות מפנה הכי משמעותיות שלכם, זה לסגל את העניין של תכנון. לשאול אותם שנייה אחת, רגע לפני שאנחנו עושים במקום על אוטומט, לשאול כמה שאלות והם יכווינו אותנו. אז אמרנו, שלב ראשון שאנחנו שואלים, מה המטרה? השלב השני, בוא נסתכל שנייה אחת על כל התמונה, ונחליט איך ההשקעה מתאימה, או איזה סוגים של השקעות קיימות, ומה מתאים לפי כל דווח של מטרה. זאת אומרת, אם יש לי דווח של עוד שנה, לא רוצה להיכנס אולי לשוק ההון בכלל, פסים בפקם.
משהו מאוד סולידי.
שעריבים, כן. סולידי
נזיל מאוד. וסולידי.
לגמרי. ובצורה הזאת אני בעצם בונה את השלב אחרי שלב את אותם דברים.
יפה, לכן, אם אנחנו צריכים הרי לנסות לפשט ולהוריד את זה הכי לגובה העיניים, כי זה מה שהבטחנו, מה שמכתיב לי את ההשקעה זה לא המקסימום תשואה שהבטיחו לי, או ההשקעה כמה שיותר, סליחה, מן הסקסית, אלא מה המוצר השקעה שאני יכול להתאים אותו ליעד. זאת אומרת, אם יש לי יעד בעוד 10 שנים לעזור לחתונה, אז זה כבר מגדיר לי מראש איזה השקעה אני צריך. כי 10 שנים אני יודע שזה כן רלוונטי להשקעות לטווח ארוך, ואני יכול לצפות לתשואה יותר גבוהה. אז אני אשים את זה בהשקעה לטווח ארוך. אם יש לי יעד ל-3 שנים, לטווח קצר בינוני, בועחה בינוני, אז אני יודע שאני צריך לשים אותו במשהו יחסית סולידי, או אולי אפילו נדלן לטווח מאוד קצר. 3 שנים לא, אבל 5 שנים כן, נגיד
נדלן. אנחנו קוראים לזה שיטת הסלים. בוא תתאים סל לכל טווח וכו'.
או, אנחנו צריכים להיות פרקטיים, זה מצוין.
אז לא, תראו, אתם לא פה, אבל הוא הפשיל שרבולים. כן. דיברתי על סלים, דיברתי על זה, הבן אדם התחמם.
נדלקתי, לא, כי מה זה התכנון? כי זה פשוט נורא מעצבן אותי, כי אני רואה משפחות שכל כך נופלות בזה. קניתי השקעה, זה מגניב, יופי. אבל מה? מציבים יעדים, לפי מתי היה צריך לקרות, כמה הוא עולה. ואז, לפי כמה כסף שיש לי, אני מחשב את תשואת המטרה, כמה כסף אני צריך להשיג בשביל להגשים כל יעד. ואז, משם, זה מכתיב לי את תוכנית ההשקעות שלי. כאילו, ברגע שיש לי את הטווחים, כמה כסף חסר לי עבור כל יעד, אז מראש אני יודע שעבור היעד הזה אני אשקיע בפקם, עבור היעד הזה אני אקח פוליסת חיסכון, ועבור היעד הזה אני אקח נדלן, ועבור היעד הזה אני אשים שוק ההון לטווח ארוך. ואז אני בכלל את ההתלבטויות, כאילו, או דברים כאלה. ואז אני יכול ללכת ליועץ השקעות ולהגיד, עוד שמע, על ה-100,000 שקל האלה של הטווח ארוך, אותם תיקח ותשקיע. זה התפקיד של יועץ השקעות.
נכון. אז אם אנחנו בפרק הקודם, הנה אני אעשה ספוילר לפרק הקודם למי שלא שמע, דיברנו שאתה מגיע לקחת הלוואה, תבוא לבנקאי, תהיה מאוד מדויק, מה אתה רוצה, איזה דווח, מה הסכום, כמה יחזיר. חבר'ה, אותו דבר בנושאים של השקעות, אתם לא צריכים להיות שום משאפים של השקעות, אתם לא חייבים להיות מומחים עולמיים בנושאים של השקעות, אבל אתם צריכים לבוא ולדעת, לדבר בצורה ברורה. כי ברגע שאתם באים לבעל מקצוע ומתחילים לגמגם, הוא יתאים את מה שהוא רוצה. לא מקיום במקום שהוא לא טוב, כי אתם לא יודעים להגדיר את מה שאתם רוצים. אם אני נכנס לחנות ואני אומר לו, אני לא סגור על עצמי איזה טלוויזיה אני רוצה ואיזה דברים וכו'. אבל אם אני יודע מה אני רוצה, עשיתי לפני כן איזה שהם בדיקות, אני נכנס, אני אומר לו, תקשיב, אני רוצה בטלוויזיה כזאת, בגודל כזה, שתתחבר לאינטרנט, ואני עובד כך ואחרת. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור שנכנסתי לבית של חבר, ואני רואה את אבא שלו עם צוואר תפוס. ואני אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, הטלוויזיה הזאת, עכשיו מה שקרה, יש לו סלון מאוד מאוד קטן, והוא קנה לכבוד המונדיאל, טלוויזיה ענקית, ופשוט הוא כל הזמן מרים את הראש, ומסתכל אחורנית, ונתפס לו הצוואר, כי המוכר לא שאל אותו מה גודל הסלון, והוא נתן לו טלוויזיה לגודל של אצטדיון. אז אותו דבר לגבי הדבר הזה, תבואו למי שאחראי על ההשקעות, ותגידו לו, תקשיב, יש לי כרגע 200,000 שקלים, 50,000, אנחנו שמים אותו לקרן חירום, כי אנחנו רוצים שאם קורה משהו, יש לנו משהו נזיל, שם אנחנו לא רוצים בכלל סיכון. עוד 50,000 אנחנו צריכים לבת מצווה או לבר מצווה של הילד, נניח בעוד שנה, שנה וחצי, גם שם אנחנו לא רוצים סיכון גדול, אבל יש לנו 100,000 ששם אנחנו לא רואים בעיה להשקיע לדווח ארוך. באתם מדויקים, הגדרתם את הדברים, ועכשיו בעל למקצוע קודם כל אומר, מישהו מולי יודע לדבר את השפה, מגדיר לי בדיוק, אז אני גם מתייחס אחרת, ובית, הגדיר לי בדיוק מה הוא רוצה.
נכון, יש עוד הרבה הטיות שיש אצל הישראלים, אני רואה את זה בעיקר חבר'ה 35 עד 45, כאלה שהם כן ככה כאילו בעניינים, קצת שוק ההון, קצת שומעים פודקאסטים כלכליים, הם כל הזמן שומעים שאנשים עושים כסף במסחר ומניות ומניות, והם לא רוצים להפסיד את החגיגה, הם רוצים להיות בתוך החגיגה. אז אני יכול להגיד, לפחות עליי, מתוך כבר הרבה שנים ניסיון שמתעסק בתחום הכספים, אני משקיע מאוד פסיבי. אני לא חוזר הביתה מיום עבודה והולך פותח מסכים וקונה מניות ומוכר מניות. אני נותן לבתי השקעות או חברות ביטוח שהן מפוקחות מבחינת רגולציה, הן מנהלות מאות מיליארדים, זאת אומרת שיש שם פיזור by default מאוד מאוד רחב, יש להם מנהלי השקעות מצוינים שעושים את זה שנים על גבי שנים, כל יום, כל היום.
זה המקצוע שלהם.
זה המקצוע שלהם. ונכון שאני משלם קצת יותר בדמי ניהול מאשר אם הייתי עושה לבד. נכון שזה יפגע לי בצבירה אם אני משלם יותר דמי ניהול, אבל אני יודע שאני קבעתי את היד, אני יודע לאיזה צועה פחות יותר לצפות מהמכשירים האלה, וזה רץ. ואני מתעסק בפיתוח הקריירה שלי, במשפחה שלי והכל. מי שזה עושה לו את זה מאוד להשקיע, זה בסדר. אבל אז פה נכנס בעיה. אנשים מאוד מושפעים מפרסומות וכולי, ומשתמשים בשוק ההון ככלי לעשיית כסף מהיר, לפרנסה. מה שנקרא כל מיני מניפולציות של מסחר יומי ומסחר טכני. אני לא אומר שאי אפשר לעשות כסף מהדבר הזה, ממש לא. פשוט צריך להיות מאוד להשקיע בזה, להקדיש את זה זמן, ללמוד את זה, לאהוב את זה, לרצות את זה. לרוב האנשים זה בכלל לא מתאים, בכלל לא מתאים, זו חתיכת רכבת ערים רגשית ומקצועית.
אבל חלק מהם נכנסים לזה, סליחה שאני משווה, לפעמים כמו אימורים, בדיוק הרכבת הזאת שהם נכנסים.
זה אימורים לגמרי.
וואו, השגתי ככה והחווחתי ככה, ואחרי זה הפסדתי, חבר'ה, הבית ברוב המקרים מרוויח, תזכרו את זה.
לא, אפשר להרוויח, אבל חשוב להגיד ששוק ההון הוא נוצר ככלי להשקעות ארוכות טווח. הוא לא נוצר ככלי לעשיית כסף, מהיר, זאת אומרת, לתזרים. מי שמשתמש בו ככלי כזה, הוא פשוט הולך נגד הפלטפורמה, נגד חוקי הפלטפורמה. לפעמים זה מצליח, כי יש בהחלט כל מיני שיטות לעשות כל מיני מניפולציות ודברים, אבל זה מאוד ספקולטיבי, וזה גם, זה מאוד דורש הרבה מאמץ. אני לא בא לי. כאילו, אני, שאני רוצה להשקיע בנדלן, אני הולך לאיש מקצוע מצוין, למרות שאני מתעסק בתחום הכספים, ואני יכול להבין את זה מצוין. אני יודע לנתח עסקת נדלן. בגישה שלי לפחות, וככה אני מנסה להנחיל לקוחות שלי, בוא תהיה משקיע פסיבי. אל תקפוץ מעל הפופיק, לרוב האנשים זה פשוט לא הולך, זה מכניס אותם להרבה סטרס. עדיין, אם מישהו רוצה לעשות את זה, אז כמובן להשקיע חלק מסוים מתוך עוגת ההשקעות, שלקחת בחשבון שזה בסיכון יותר גבוה, אבל עדיין, כן, ליצור עוגת השקעות ולחלק את זה, לא ללכת כמו עיוור אולין. אז זה חשוב לי כאילו להגיד על ה... כי אני רואה הרבה אנשים שבאים עם איזשהם חלומות, שהם יעשו איזה קורס מסחר, או ילמדו איזה שיטת מסחר, ואז הם יוכלו להיות וורן באפט. שוב, לא נגד קטגורית, אבל צריך להיות... צריכה להיות סיבה טובה למה לעשות את זה.
טוב, בואו נדבר טיפה קצת על הפרקטיקה. אני רוצה להתחיל בעצם לחסוך. אז דיברנו על השיטות, דיברנו על מה המטרות, מה הדווח של ההשקעה, של לבוא מתוכנן ולבוא עם איזה שהם דברים מאוד מוסדרים. אני רוצה לדבר על הפסיכולוגיה, כי אנחנו רואים את זה בהמון פעמים, שיש שווקים שהם יורדים. בואו נקרא את שנת 2022. שנת 2022, שווקים ירדו וירדו בצורה משמעותית, 2008, היו כל מיני שנים כאלה שהיו ירידות. ואז אתה רואה את האנשים שנכנסים למתח, ללחץ מהירידות, ומחכים ומחכים ומתאפקים, ואז בשלב מסוים הם לא עומדים בזה יותר, אחרי שהתיק ירד בצורה משמעותית, והם מרים עם טלפון, לא יכול יותר, תוציא אותי משם, אני לא עומד בזה.
נכון, פה גם התכנון, בן אדם שבא עם תכנון להשקעה הזאת, זה ימנע את הבעיה הזאת, כי כשאני בא לתכנון להשקעה לטווח ארוך, אז המתכנן שלי או איש ההשקעות שלי אומר, שמע חביבי, זה לטווח ארוך, תעצום עיניים, אל תסתכל, תסתום את האף, תעצום עיניים, אל תסתכל, בוא תפגוש את ההשקעה הזאת עוד 10 שנים. אם אני לא באתי עם תוכנית, ואני כאילו כל שנייה בודק, זאת אומרת, אני לא יכול לעמוד בזה, בן אדם לא יכול לעמוד בשיעורי, את הכסף שלו יורד ב-20%, הוא לא יכול לעמוד בזה. ופה גם תכנון, וגם ההבנה הזו, שאם השקעתי לטווח ארוך, עזוב, אל תיגע.
שחר, אל תיכנס כל יומיים.
אם זה כל כך מטריד אותך, כנראה שההשקעה הזאת היא לא לטווח ארוך, אתה עשית טעות, כאילו אתה צריך אולי ללכת להשקעה אחרת. או שלא הבנת מהי רמת הסיבולת סיכון שלך, שזה גם חשוב. גם, אגב, זה גם חשוב בזוג, כי בזוגיות, אז יש אחד שיש לו אולי רמת סיבולת סיכון מאוד גבוהה, והשני או השנייה לא. ואז היא לא מצליחה לישון עם זה בלילה, או הוא לא מצליח לישון עם זה בלילה, ואז נוצר איזשהו פער, אפילו מריבות ופיצוצים, ואפילו דווקא כשמשקיעים, אז לפעמים ברוך. פתאום מתחילים סדקים, ואפילו מתגרשים בסוף. חשוב להבין שאתה נכנס לתחום, לא בגלל הצועה, אתה צריך להיכנס לתחום קודם כל שאתה מסוגל להבין אותו. בסדר? יש תחומים שאתה פשוט לא מסוגל, לא יודע, להבין אותם. זה דורש יותר מדי מחקר או משהו כזה. תחום שאתה מסוגל, למשל מישהו הציע לנו לא מזמן להשקיע בחביות ויסקי, לי ולך.
נכון.
נכון? מה אמרנו?
לא מבין.
סופתי, לא מבין בויסקי. לא יודע, יכול להיות שהשקעה מדהימה. לא בשבילי. לא בשבילי. אני לא עכשיו הולך להיות איש מקצוע בויסקי. אז חשוב להיכנס לתחום שאתה מסוגל להבין אותו, ושאתה מסוגל לישון בלילה עם ההשלכות שלו. זאת אומרת, אם שוק ההון עושה גלים כאלה, אז צריך לראות שאתה מסוגל. אם לא, אל תיכנס, לא נורא, לא קרה כלום. אתה לא צריך לפחד מזה שתפסיד את החגיגה.
חבר'ה, עדיף שתשנו טוב בלילה, פחות אחוז או פחות שניים, אבל תיכנסו למיטה, תרדמו ולא תהיו בסטרס, וזה לא פחות חשוב לגבי הדברים האלה.
נכון, מצד שני גם אפשר להתאמן על סיבולת הסיכון. זאת אומרת, הרבה פעמים חוסר סיבולת סיכון היא באה בגלל חוסר ידע,
נכון.
אמונות, תפיסות, כמו שדיברנו בכל תחום של כסף. זאת אומרת, ראית את ההוא שקפץ ב-2008 מהגג, וזה עכשיו, אתה יודע, בחתך זה נורא מסוכן, אסור לגעת.
עד היום יש אנשים שלא נכנסים בגלל מפולת בשנת איפשהו 1984, מפולת של הבורסה.
1930 בארצות הברית, בגלל זה אנשים לא משקיעים עכשיו. אז גם על סיבולת הסיכון אפשר לעבוד, א', ידע, ב', שוב, גם לברר למה או מה גורם לי לחשוב ולהרגיש ככה שכל שוק ההון זה מסוכן, או כל נדלן תמיד מפסידים, ולשאול את עצמי, האם האמונה הבסיסית הזאת, כאילו מאיפה הוא הגיע, והאם זה משרת אותי או לא, כי אמונה בסיסית כזאת אפשר להחליף. ברגע שאני מזהה שהיא מעכבת אותי, אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי פה תובנה חדשה, ואני כותב, מה שנקרא, כותב את סיפור הכסף שלי מחדש.
טוב, אז אני רוצה ככה, הפסיכולוג אל המשקיע המתחיל, או המשקיע כבר לא המתחיל, כי אנחנו מדברים על הנושאים האלה, ואני רוצה לתת כמה עקרונות, כדי שאנשים יבינו שהם לא צריכים להיות מאסטר בהשקעות, כדי לעשות אותם. אז אמרנו, השלב הראשון, בואו, תעשו תכנון, תבינו כמה יש לכם, מה טווח ההשקעה. השלב השני, פיזור. איך אנחנו מפזרים? או נתחיל מה לא, אל תיכנסו למשהו שאתם לא מבינים בו, כי אמרו לכם, אם אין לכם שליטה. אני למשל, לצורך העניין, אם אין לי שליטה, נתת את החביות וויסקי, אין לי שליטה, לא מבין בזה, יכול להיות שזה השקעה נהדרת, לא נכנס. זו החלטה שלי, לא נכנס לדברים שאני, אין לי שליטה עליהם. אם מציעים לי עכשיו לקנות בית בשיקגו, אם אני לא חושב שזו חברה באמת מאורגנת ומסודרת, עם ים של ידע וניסיון וכו', לא נכנס לזה, כי אין לי שום שליטה. מחר יש בעיה, אני לא יודע לעלות למטוס ולהגיע לשיקגו לטפל בבעיה
הרבה
הזאת.
הרבה ישראלים נתקעו באמת עם נכסים בארצות הברית, באנגליה, פשוט יש להם בעיות עם חברות הניהול והכל, והם פשוט תקועים, וההשקעות חלקן הגדול ירד לטמיון.
אז זה החלק השני.
כי אין שליטה, הבעיה באמת שליטה. אם אתה לא יכול לבוא ולגעת בדירה עצמה ביד, או אם עורך דין ממש טוב שנמצא שם, ויכול לעשות זה בשבילך, זה טוב, אל תיכנס.
אוקיי, אז זה החלק השני. החלק השלישי, זה בעצם לראות איך אנחנו מפזרים. לא צריך להיות מאסטר, אבל לא יכול להיות שאני מגיע לפעמים לאנשים, כל מה שיש להם מושקע באותו בית השקעות עם אותם אנשים וכו'. אני מגיע לבן אדם, יש לו 10 תוכניות, כולם באותו בית השקעות. לא צריך להיות מאסטר. אבל בית השקעות יש לו אג'נדה מסוימת, יש לו תפיסה, הוא יכול להיות מצוין, לפעמים היא עובדת ולפעמים פחות. בוא תפזר.
נכון, גם בית השקעות אחד לפעמים פתאום מתה את רוב הנכסים שלו למדינה מסוימת או לאזור מסוים, או לתחום מסוים, או חלק גדול מהנכסים. אבל חשוב להגיד שפיזור זה חשוב, אבל זה לא הכי קדוש, כי למשל אם באה משפחה שהיא מתחילה, ואין לה הרבה הון, אין לה 10 תוכניות.
תרכזו.
אז זה בסדר להתחיל, מתי מייצרים פיזור? כשנוצר עוד כסף, אז אתה יודע, מייצרים את המכשיר השקעה הבא שהוא יהיה מפוזר, אבל לא צריך להתקע בגלל זה.
לגמרי. והדבר הבא, זה גיוון. זאת אומרת, שוב פעם, לא ללכת רק שאני, פיזור זה בין גופים שונים. גיוון זה גם ללכת לתחומים שהם שונים. האם אני שם את כל הכסף שלי רק בשוק ההון, או שחלקו יכול להיות בנדלן, חלקו יכול להיות בשוק ההון, חלקו יכול להיות בדברים אחרים?
זה חשוב, כי זה חלק מהגידור סיכונים. בעצם שאני, אם אני שם את הכל בשוק ההון, אז כל ההון שלי, כל התוכנית שלי מושפעת משוק ההון, אם הוא עולה יורד, אבל שוק הנדלן ושוק ההון, אין ביניהם מה שנקרא קורלציה, אין ביניהם מתאם. זאת אומרת, אם שוק ההון יורד, לא בהכרח הנדלן יורד, ואם הנדלן יורד, לא בהכרח שוק ההון יורד. לכן אני צריך למצוא, לפזר את הנכסים שלי בשווקים או בתחומים שאין ביניהם מתאם. ואז אם אחד יורד, לא בהכרח השני ירד. ככה זה פיזור טוב יותר של הביצים בסל.
אוקיי. אז אם אנחנו ככה רוצים לקחת את הדבר הזה של ההשקעות ולבחון בלי שום הבנה של מאסטרים בהשקעות, זה לשאול את השאלות הבאות. שאלה ראשונה, מה המטרות שלי? מה אני רוצה להשיג בזה? שאלה שנייה, האם הסוג של ההשקעה הזאת מתאים לאופי שלי? האם אני אתמודד עם זה בצורה נכונה? לאחר מכן, איך אנחנו מפזרים בין גופים שונים, כמו שאמרת, בהנחה שכבר הצטבר? לאחר מכן, איך אנחנו מגוונים בין סוגים שונים של השקעות, כדי שיהיה לנו גם וגם וגם וגם, כדי שאנחנו נוכל לראות במצבים מסוימים שוק שעולה, שוק שיורד, ואנחנו נמצאים שם. לא להיבעל. אם אנחנו מחליטים על השקעות לדווח ארוך, זה בסדר. שוק ההון, יש לו שנים שהוא יורד, יש לו שנים שהוא עולה. למזלנו, רוב השנים הם דווקא עליות ולא ירידות, אז לא להיבעל דברים שירדו, צפויים לעלות, צריך סבלנות בתוך הדברים האלה. ואני רוצה לדבר על הדבר האחרון, כי זה בשוק ההון הרבה פעמים. כי הרבה פעמים אומרים לי, תגיד לי קובי, איך יכול להיות? יש לנו מלחמה, ויש בלגן, ושוק ההון עולה. ואני אומר לאנשים, מה אנחנו אומרים על שוק ההון? אנחנו אומרים הרבה פעמים, תחזית, ציפיות. שוק ההון צופה. ודווקא במצבים שהמצב בחוץ פחות טוב, אז שוק ההון צופה שהוא ילך וישתפר, כי הוא כבר בתחתית, הוא נמוך. ולכן הציפיות מייצרות עלייה. הרבה פעמים ששוק ההון למעלה, ואז מה אומרים? אנחנו כבר בשיא של ההר, מה בא אחרי השיא? בא ירידה, ואז שוק ההון צופה. ולכן לפעמים המצב בחוץ יכול להיות מדהים, אבל בפועל שוק ההון יורד. ולכן יש לנו הרבה פעמים קורלציה הפוכה בין המצב שכביכול, המצב רוח שלנו, לבין מה ששוק ההון עושה.
אגב, זה עוד מה שמקשה על המשקיע הפרטי הקטן, לתזמן את השוק או לנסות להחליט להיכנס ולצאת, כי מר שוק, מה שנקרא, הוא קם יום אחד עם מצב רוח לא טוב, יום אחד עם מצב רוח טוב, בטווח הארוך, אבל הוא מתמחר טוב את המציאות, והוא שוק משוקלל, והוא עולה, צומח עם השוק, אבל באמת לנו מאוד קשה לתזמן את זה או לצפות מתי זה יקרה.
עכשיו חשבתי על משפט, אתה אמרת, ואני חייב. שוק ההון, חבר'ה, זה כמו פקקים, אי אפשר לתזמן. אתה יוצא מהעבודה, אתה לא יודע מתי תגיע הביתה. אז אל תנסו לתזמן, קחו לכם ספרים, ותדעו שאתם נוהגים בזהירות, בסוף תגיעו.
כן, אתה יודע, בפרק הזה, למרות שדיברנו על השקעות, לא הדגשנו את החשיבות של ההשקעות. זאת אומרת, דיברנו על מה כן, מה לא, קצת הטיות וזה, אבל וואלה, חשוב להשקיע. זאת אומרת, אם פעם להורים שלי לפחות, נגיד, הייתה הפנסיה תקציבית, ואתה יודע, יוקר המחיה הרבה יותר סביר, אז בשבילם להשקיע זה היה nice to have. הם יכלו להגיע ליעדים שלהם גם בלי. אבל בדור שלנו, יוקר המחיה, פנסיות כבר זה נושא יותר מורכב, אם לא תשקיע ותשיג תשואה לכסף שלך, ותעשה מה שנקרא את המשכורת השלישית, אז אתה בסבירות גבוהה לא תגיע ליעדים שלך, בטח לא ליעדי הפרישה שלך, וגם לא ליעדים נוספים, ולכן זה לא איזושהי משאלת לב של אנשים שרוצים רק להתעשר, לא שזה רע להתעשר, אבל זה די must, וחשוב לנסות להגיע לשם. ומי שרואה את עצמו כרחוק משם, תאמינו שאתם במרחק של תכנון פיננסי קטן משם, כי טיפה עבודה על התקציב, טיפה הגדלת הכנסה, טיפה לסדר את ההון, בוודאי מי שכבר יש לו, כן? יש הרבה אנשים ששוכב להם הון ולא עושים כלום. רוב האנשים שאנחנו פוגשים. אבל גם אפילו מי שפחות, אז גם אתם יכולים לקפוץ לא בעוד הרבה זמן לעולם החיסכון וההשקעה. זה מאוד מאוד אפשרי. אבל מה שכן, אם אתם עכשיו באים לחפש השקעה ומישהו, ויש הרבה כאלה, שאומרים לכם שיש לו השקעה שנותנת מעל 5% תשואה והיא בלי סיכון בכלל,
אז תסתובבו, תברוכו מהר.
או שהוא טיפש, או שהוא שקרן.
זה
או
השקעה.
או שגרוע מכל, הוא גם טיפש וגם שקרן, אז כן. כאילו, כן, תתרחקו.
טוב, אז פרק, דיברנו המון על השקעות, אבל בעיקר על הפסיכולוגיה של ההשקעות, כי זה הבסיס, 70% פסיכולוגיה, 30% הצדדים האחרים, הפיננסים וכו'. אז כרגיל, זה רץ, טס, אז סיכמנו, אני חושב, את הפרק עם הנושא האחרון, על החשיבות, ותיקחו לכם את כל מה שדיברנו, ויאללה, תייצרו נקודת מפנה. כל פרק אנחנו מדברים איתכם על זה. תודה, אופיר.
תודה, קובי.
נקודת מפנה. תכנון פיננסי, האותיות הקטנות. בהגדה. בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.